טוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו באורות התחייה סמך זין. הנושא שלנו זה החוכמה העליונה השרויה בישראל. כמו ארבעת המילים הראשונות של הפסקה, זה שם השיעור. כל הפסקה תדבר על זה, בסדר? אז אני אקרא קצת ואסביר. החוכמה העליונה השרויה בישראל, חוכמת אלוהים, שהגבייה מקבלת תורה, היא האומה כולה לכל דורותיה, העוברים, ההווים והעתידים, יש לה השקפת עולמה בהירה, דעותיה הקבועות, מידותיה, תכונותיה, רגשותיה, חזיונותיה, אמונותיה, תקוותיה ואדירות חפצה ושאיפתה, שכולם הם מצויים, ממשיים, פועלים ועושים תפקידם, מאבדים את הטבע הישראלי, קשורים קשר אמיץ בכל התכנים ההיסטוריים של האומה ובכל המהלכים הפרטיים והכללים של החיים. אני רגע עוצר פה, בסדר? כי זה פסקה מאוד פנימית. סמך זין באורות, כן? באורות התחייה. זה בעמוד צעדי ו'. בסדר? אז אני מסביר. המציאות היא מתחילה בראייה של הקודש, הראייה של התורה, לא מלמטה למעלה, לא כמו ההסתכלות של המדע. אנחנו מגששים במציאות, במדע, ומחפשים איזושהי חוקיות שתסביר מכלול הכי גדול של תופעות. זה המדע, הוא מחפש את חוקי הטבע, אבל מלמטה למעלה, מתוך מחקר, מתוך התבוננות. זה כבודו של המדע, וזה גם חלקיותו. התורה היא עובדת בצורה אחרת. זה הנחתה מלמעלה למטה. כלומר, אנחנו מתרגלים להסתכל על המציאות על פי הידיעות האלוהיות שנמסרו אלינו. אנחנו מיישרים את המבט שלנו באופן אחר. או המציאות מתיישרת על פי סדרים אלוהים. זה מהלך מלמעלה למטה. עכשיו, יש לזה הרבה השלכות לנקודה הזו, ואנחנו נדבר על זה היום. בסדר, זה הרעיון של הפסקה פה. אז החוכמה העליונה שרויה בישראל, חוכמת אלוהים, אנחנו עסוקים בחוכמת אלוהים. צריך להבין מה הכוונה פה. זה התורה, מהר"ל כותב, היא הסדר האלוהי של המציאות. היא חוכמת הנהגת היש. איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, איך הוא מנהיג את עולמו, מהם הערכים שלעומתם אנחנו צריכים להתיישר, מהם האידיאלים שאנחנו צריכים להופיע בחיים, מה הסדרים המדיניים, האישיים, החברתיים, הכלכליים, הצבאיים, הפוליטיים, הכל זה הדרכה אלוהית, זו התורה, בסדר? אז היא מיישרת את החיים שלנו, בסדר? זו חוכמה עליונה, שרויה בישראל, חוכמת אלוהים, שהגבייה מקבלת תורה היא האומה כולה לכל דורותיה. כבר באמירה הזאת יש פה הסתכלות מאוד רזית ומאוד פנימית. הסתכלו רגע, אתם יודעים ש... בגוף האדם, אני אתן לכם משל בשביל שנבין את זה. בגוף האדם, האטומים הם מתחלפים כל ש... התאים, תאים, לא אטומים. התאים מתחלפים כל כל 7-8 שנים, כל התאים של של הגוף, חוץ מתאי המוח אגב. אז אם אני פוגש נגיד את מתנאל, נכון? ולא פגשתי אותו 10 שנים. פעם אחרונה שפגשתי אותו, לפני 10 שנים. אני פוגש אותו, ולגיד לי, מה נשמע, אתה זוכר אותי? מתנאל, כן? אז אני אגיד לו, לא, 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 זה לא אתה בכלל, זה לא מי שהכרתי לפני 10 שנים. למה? כי כל התאים התחלפו. זה נכון לדבר ככה או לא? למה זה לא נכון? מה? אבל זה לא אותם תאים, אז אני יכול כאילו ממש אחד לאחד לבדוק את זה שאתה התחלפת לגמרי. מה? היגיון הבריא זה לא תירוץ טוב. אתה צריך את לא יודע, זו שאלה קלה, חבר'ה, אני... מה? יפה, האדם הוא לא התאים שלו, כן, מה הכוונה? לא, זה גם מה שהוא התכוון, רק אתה אומר את זה, כן. אתה מתמלל את זה אחרת. כן, מה אתה אומר? אדם הוא לא הגוף שלו, יפה, אז מה הוא? זה, אתה מתחיל לחזור למה שהוא אמר. נו, אז מה זה האדם? לא הבנתי, אז מה? הנשמה של האדם, יפה מאוד. אז יש לנו קומה רוחנית שלמה שרוכבת על גבי תאי הגוף. תאי הגוף זה בסך הכל סוס, נכון? זה מרכבה שהנשמה רוכבת על גביה, אז הם יכולים להתחלף עד מחר, זה לא מעניין אותנו. מה שמעניין אותנו זה הנפש של מתנאל והרוח ונשמה, זה אותו דבר, זה לא התחלף, נכון? כל האישיות הרוחנית היא פה, בסדר? עכשיו, משהו מעין זה, או הרבה יותר קיצוני מזה, קורה באומה הישראלית. שהתאים הם מתחלפים, התאים זה... אנחנו כולנו יושבים פה בכיתה, אנחנו תאים של האומה הישראלית. אנחנו היום פה, מחר אנחנו לא פה, אבל האומה הישראלית היא כבר קיימת מתן תורה. זה למעלה מ-3,300 שנה, נכון? מציאת מצרים, יותר אפילו. אז מאז התאים האלה הופיעו בעולם, הגוף הלאומי הזה הופיע בעולם, נכון? הנה עם בני ישראל, פרעה אומר, הופיע גוף לאומי, והגוף הלאומי רוכבת על גביו נשמה אלוהית, שהיא לא משתנה. הדורות אמנם מתחלפים, הדורות משתנים, התאים של הגוף, כן, הפרטים, הם משתנים. אנשים נולדים, אנשים נפטרים מן העולם, לפעמים חוזרים בגלגול אחר. אותה נשמה, אבל רוכבת על, 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 על כל הדורות. הופיע במעמד הר סיני, הופיע אצל החשמונאים, אצל התנאים, אצל האמוראים, ואצל הלכי והאצל. וגם בדורנו. זו אותה נשמה שרוכבת על דורות שמתחלפים. הדורות המתחלפים האלה, הם כל פעם מתמודדים, אמנם עם תרבות הגויים באתגרים אחרים. נכון? לא דומה הדור של המכבים, ש... עבד מול התייבנות ותרבות יוון וכדומה, לדור של רבי עקיבא שעבד כבר מול רומאים, או לדור של ירמיהו הנביא שעבד מול כסדים, נכון? מול הבבלים. או אנחנו שאנחנו פועלים בסביבה של תרבות המערב ומודרנה ופוסט מודרנה ודמוקרטיה וכולי, אנחנו מתמודדים עם המון דברים שדורות אחרים לא התמודדו, אבל זו אותה נשמה שמתמודדת. כמו אדם שיש לו הרבה ניסיונות בחיים, נכון? 10 ניסיונות נתנסה אברהם. הניסיונות הם מוציאים מן הכוח אל הפועל את הגודל הפנימי. הם מאתגרים, הם מכריחים אותנו כל הזמן להיבנות ולתת מענה. אז אנחנו צריכים להסתכל על, אתם אומרים שהנשמה היא זאת שרוכבת על הנפש. אז בואו קחו רגע את הנקודה הפנימית שבנשמה, שבנשמת האומה. זה נכון שזו נשמת האומה, שהיא גם כן שייכת גם לרובד הזה של החוכמה האלוהית, אבל על פי המקובלים וכו', הנשמה היא נצחית, היא לא משתנית. היא הולכת ומופיעה. התורה היא צריכה להופיע בכל הדורות, מול כל האתגרים, והיא רובד קבוע. זה כמו השמש, היא כל הזמן רוצה להופיע בירח. אבל יש ירח שהוא מצומצם, יש ירח שהוא מלא, זה משתנה מדור לדור, עד כמה הדור נאמן לנשמתו, עד כמה הוא נאמן לחוכמה האלוהית. אבל החוכמה הזאת היא משהו שהוא כל הזמן מאיר. זה אידיאלים אלוהים וסדרים אלוהים שצריכים להופיע במציאות. אז הגבייה מקבלת תורה, הרב פה אומר, היא האומה הישראלית לכל דורותיה. האומה הישראלית היא בעצם המשכן לשכינה הזאת, השכינה העליונה, לחוכמה האלוהית הזאת, לסדר הזה. ואנחנו, המלחמות שלנו זה סביב להופיע את זה, להופיע את הסדרים האלה, את ההדרכה האלוהית, להידבק בהשם, שזה על ידי אחיזה. אנחנו עוסקים בלימוד פה בבית המדרש של החוכמה האלוהית הזאת, נכון? למה אתה לומד? טוב, השם ציווה, נכון, אבל מה אנחנו רוצים? שהחוכמה הזאת היא לא תהיה פה רק בכיתת אמונה או בבית המדרש, היא תתפשט על כל המדינה, נכון? אנחנו רוצים שזה יהיה הסדרים של כל מערכות הציבור. ושל כל הפרטים גם, של הכלכלה ושל הפוליטיקה ושל האומנות ושל החקלאות, והכל יהיה מלא מחוכמת אלוהים, נכון? אוקיי, אז הגבייה שמקבלת את החוכמה הזאת, כאילו, כמו שהירח הוא זה שמקבל את אור השמש, זה החוכמה שמופיעה במציאות. עד כמה החוכמה הזאת מופיעה במציאות, זה תלוי בדורות, כן? אז בכל מקרה, הגבייה המקבלת תורה היא האומה כולה לכל דורותיה, העוברים, ההווים והעתידים, עוברים הכוונה שייכים אל העבר, ההווים, מה שעכשיו, הדור הנוכחי, דור הנוכחי, אנחנו כולנו איברים של כנסת ישראל, של נשמת האומה, של האומה, כי אנחנו נסים להופיע את כנסת ישראל, את החוכמה האלוהית הזאת בארץ, העוברים, ההווים והעתידים, גם הדורות העתידיים, אנחנו מדברים על גאולה, אז גאולה זה שהחוכמה האלוהית הזאת, היא מצליחה להופיע בצורה מאוד שלמה, או שלמה ממש, בסדר? זה כאילו ירח במילואו. וכמו שנאמר על דורות של שלמה, סייר הרבה השלמות, הכתוב בזוהר. אילו היה גם בית מקדש, גם ארץ ישראל ענקית, גם נבואה, גם המון המון טוב היה שם. היו שם גם אתגרים, אבל זה מה שאנחנו בעצם שואפים, שהגבייה הזאת, האומה היא תופיע ממש את הפוטנציאל שלה בצורה שלם, בצורה מלא. הלב שלנו נחמר, הוא מתכווץ שאנחנו רואים כל מיני דברים שהם הפך ההופעה של החוכמה האלוהית הזאת, נכון? אנחנו מרגישים כמה זה מעכב את המציאות, כמה זה חושך, כמה התורה מצווה מה לעשות, והמציאות מתנהלת בצורה שהיא לא ככה. זה כואב. אז בכל מקרה, נחזור לענייננו. זה היה הרבה משלים והסברות בשביל שתבינו פה את הדברים בצורה חלקה. אז החוכמה העליונה השרויה בישראל, יש לה, אני מדלג, יש לה השקפת עולמה. הבהירה. אנחנו לא גמישים. התורה היא לא גמישה. אנחנו לא פלורליסטים, נכון? פלורליזם זה, טוב, זה מה שאתה חושב, עיקר שתהיה מאושר, נכון? אני יכול להגיד לך מה האמת, הרי אין אמת, נכון? אנחנו לא ככה, התורה היא ממש לא פלורליסטים, פלורליסטית, אלא אנחנו אומרים, השם אלוקיכם, אמת, נכון? ככה אנחנו אומרים, קריאת שמע. אז אנחנו אומרים לעצמנו, שמע ישראל, השם אלוקינו, הוא מנהיג אותנו, הוא מצווה אותנו, אנחנו נאמנים לערכים האלה, אז יש לנו השקפת עולם, יש דרך שאנחנו מסתכלים על העולם, מהי תכלית החיים, מהו רצון השם, מה הערכים שצריכים להופיע בחינוך, מה הערכים שצריכים להופיע בזוגיות, מה הערכים שצריכים להופיע דרך ההנהגה של המדינה, ביחסי חוץ, ביחסי פנים, יש לנו השקפת עולם בהירה, זה לא מטושטש, זה לא גמיש, כן? אצל הגויים, שזה אצלהם מתחיל מכל מיני הגות ופילוסופיה, זה גם מבולבל, גם גמיש, גם משתנה, גם מתחלף, אנחנו לא ככה. יש לנו השקפת עולם בהירה, יציבה, דעותיה הקבועות, לא גמישים, בסדר? עבודה זרה כתוב שהיא ותרנית. מה זה ותרנית? אם לך עושה טוב לעבוד את האשרה, אז בסדר, שתהיה בריא, מה אני אגיד לך? אני עושה לי טוב הבעל, כן? שכן שלי, המולך, בסדר, זה... אנחנו לא ככה, זה, איך אומרים, התורה היא קנאית, בגלל שהיא ודאית, אז היא נלחמת על האמת, הרב כותב במאמר בהמשך, במלחמת האמונות והדעות, אז יש לנו דעות קבועות, מידותיה, התורה, החוכמה העליונה, כן, יש מידות מסוימות שהמציאות אמורה להתנהל על פיהם, שהכלל שלהם זה והלכת בדרכיו, נכון? מה הוא רחום? פתה רחום. מה הוא חנון? פתה חנון. יש כל מיני מדרשים, כן? מה הוא קדוש? הפתה קדוש. המציאות שלנו גם בתור פרטים וגם בתור אומה, זה דבקות על ידי התדמות פונקציונלית להנהגה האלוהית. ככל שאנחנו מתדמים בהנהגה שלנו להנהגת השם, אז אנחנו קרובים יותר אל השם, דבקים יותר בהשם, מצליחים להופיע יותר את החוכמה האלוהית. אז זה פה עניין המידות. ספר תומר דבורה הוא כולו בנוי על היסוד הזה, וכל האמת ספרי המוסר. בסדר? הם מחנכים, לאו דווקא מסבירים את זה, כמו שהוא ברמה הזאת, אבל של השוויה צורה, של דבקות על ידי התדמות, אבל מחנכים אותנו למידות שהן לא, הן גם לא גמישות. אם אתה קורא ספרי מידות של גויים, לא שאני מנליצכם, אז אתה יכול לראות שם המון הדרכות מתחלפות, כן? הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, כמעט כל פילוסוף כתב ספר מידות. לא כל כמעט, אבל הרבה פילוסופים. או ספר הנהגת המדינה, יש וזה, אבל זה מאוד משתנה, בסדר? זה מאוד מתחלף. כי אין פה שום דבר קבוע, זה מלמטה למעלה, זה הגות. אנחנו לא בהגות, אנחנו מלמעלה למטה. אז יש לה דעותיה קבועות, מידותיה, תכונותיה, זה יוצר תכונות, תכונות מסוימות שאתה רואה אותן במציאות, אתה רואה את הגבורה הישראלית, אתה רואה את הרחמנים בישנים וגומלי חסדים, אתה רואה, זה חוכמת אלוהים שהיא יוצרת מציאות, היא חוכמת אלוהים הפועלת, חוכמת הקודש הפועלת, יש פרק כזה באורות הקודש, היא פועלת במציאות, היא משנה את המציאות, המציאות היא נפעלת ממנה, החוכמה היא פועלת והמציאות היא נפעלת, כמו שהלא כל דברי כאש, נאום השם כתוב, כמו שהאש הוא מתיך את הברזל, הוא משנה אותו, אתה יכול לקופף אותו, המציאות היא משתנית על פי האש, כן, או התורה הזאת, החוכמה האלוהית הזאת, היא משנה, המציאות היא כחומר, שמופיע כגוף, כגבייה שמקבלת את האור העליון הזה ומשתנית, מפתחת נאמנות, אז יש לה את מידותיה, תכונותיה, רגשותיה, זה מיילד בנו רגשות מסוימים, ממה אנחנו שמחים, ממה אנחנו עצובים, כן? מה מרגש אותנו, מה אנחנו צריכים להתגבר עליו, יש לנו הדרכה אלוהית בדברים האלה, זה לא, אתם רואים שאצל הגויים הם מתרגשים מדברים אחרים לגמרי, נכון? מי שחשוף לתרבות המערב, הוא עלול גם להתחיל להתרגש מדברים שהגויים מתרגשים. ככל שאנחנו בדורנו פחות חשופים, אתה תתרגש מהדברים היותר אמיתיים. בסדר? להתפלל ולהתרגש מלרצות את רצון השם. אתה עסוק ממש בלרצות את זה, את מה שהשם רוצה במציאות. הוא רוצה בניין ירושלים ואני גם כן. זה מה שאני רוצה. בסדר? זה עבודה שבלב. אז העבודה הזאת שבלב, היא משנה את ההתייחסות לכל הנושאים, ממה אנחנו מתרגשים. אז יש לה מידותיה, תכונותיה, רגשותיה, חזיונותיה, מה העתיד שאנחנו רוצים מבחינת חזון, כן? או חזיונות זה גם מצד החלומות שחלמו לנו הנביאים, נכון? אנחנו עם שהוא חי את החלום. איזה חלום? חלום שחלמו לנו נביאי ישראל. אין עם כזה. אף עם בעולם, אם תשאל אותו, תגיד, מה הלוז עכשיו? לאן אתם הולכים? אני אגיד לך, איפה אני יודע? אני פה מנסה להתפרנס, נכון? מה? חלום אמריקאי כוונה להתעשר, לא? טוב, זה מאוד אובי, כאילו, זה לא הכוונה, זה הכוונה שאיפה, זה לא הייתי קורא לזה חלום. אבל עם ישראל, אנחנו כן יודעים, שאל מישהו מה הלוז, תגיד לאן הולכים, הוא אומר, זה ברור, אנחנו איפשהו עכשיו בתהליך הגאולה, נכון? אנחנו לקראת ימות המשיח. מה המשיח יעשה? אני אגיד לך בדיוק, זה כתוב בהלכות מלאכים, ברמב"ם, בונה בית המקדש, מקבץ נתחי ישראל, נכון? מחריט זרעו של עמלק, נכון? מחזיר מלכות בית דוד ליושנה, ואיך אתה יודע את זה? מה זאת אומרת איך אני יודע? התורה מדריכה, הנביאים דיברו על זה. כל הגלות ידענו שנחזור לארץ ישראל. נכון? בשוב השם שיבת ציון, היינו כחולמים. עם שהוא יודע מה הולך לקרות אותו, זה פלא פלאים הדבר הזה. חשבתם על זה פעם? זה כמו יוסף, שהוא חי את החלומות שלו. הוא כאילו שהאחים מגיעים אליו פעם ראשונה, הוא אומר, טוב יופי, איך אני יוצר עכשיו רק שאחד עשר כוכבים, הגיעו רק 10 כוכבים להשתחוות לי, נכון? איך אני מביא את ה-11? טוב, נקלע את שימון, נכון? נביא אותם, הם חייבים לבוא, אני יודע, יש רעב בארץ, זה לא... בסדר? אז הוא חי את החלום. מה? אז גם ישראל הוא חי את החלומות שחלמו לנו נביאי ישראל, זה משהו לא יאמן. אז זה יוצר מציאות, החוכמה העליונה הזאת, כן? הנבואה הזאת. חוכמת הקודש הפועלת, אמונותיה, יש דברים שאנחנו מאמינים בו, כן, מאשרים במציאות, את אחדות השם, וכל עולם המוסר שלנו, והקודש וכולי, אנחנו לא מתחנפים לנסים לראות טוב בעיני הגויים, יש לנו דברים מוחלטים שאנחנו חיים לאורם, תקוותיה והדירות חפצה ושאיפתה, יש לנו תקוות, יש לנו רצונות עליונים, אנחנו שואפים, אמרתי לכם, לתיקון עולם מלכות שדי, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, כן, וממליכים את השם כל ראש השנה, וגם כל השנה מנסים להמליך אותו וכו'. יש לנו את השאיפות שלנו, כן? איך אנחנו ממליכים אותו? על ידי שעם ישראל יושב בארץ ישראל, יבנה פה בארץ ישראל השלמה בית מקדש, ויהיה שמחה לארצך וססון לעירך, ומשהו מיוחד. תבינו רגע, מה שהרב פה אומר, החוכמה הזאת היא זאת שפועלת, היא זאת שמשנה את המציאות, היא זאת שמנצחת גם את כל הרע, את כל הרשעה, היא הולכת ומעבירה אותו, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה וכולי, זה מאוד מיוחד שאתה מתחיל להתבונן, שהכל מתחיל מחוכמה העליונה השרויה בישראל. קיבלנו הדרכה אלוהית שהיא הולכת ומשנה את המציאות, שכולם הם מצויים ממשיים. כל הדברים האלה הם ממש ממשיים, זה לא מה שנקרא ביידיש לופט גשפט. יש פה מרוקאים, מכיר את הביטוי הזה? לופט גשפט, נכון? יש כאלה כזה עסקי אוויר, כאלה דברים מעופפים, נכון? רוחניות. לא, יש ככה מי שמסתכלים על אנשי האמונה, הם מתעסקים דברים כאלה, רוחניים, זה ממש לא ככה, זה דברים ממשיים שאנחנו מוסרים עליהם את הנפש, מוכנים להרג עליהם עד כדי כך, על הדברים האלה שאנחנו מאמינים, על החוכמה העליונה השרויה בישראל, על הציוויים האלוהים וכו', זה מצויים ממשיים, כן, של מצוות קידוש השם, אדם מצווה אלה, אומרים לו תשתחווה לפסל, הוא מוכן להרג ולא לעבור על זה. זה לא דבר קטן. מה? כי להשתרות לפסל זה כבר לא, זה חיים שהם לא, הם לא שווים את החיים. קדש את השם בסדר, זה מצויים ממשיים, כל הציוויים של התורה זה חי, זה ממשי, זה מופיע בחיים, זה לא רוחניות כזאת של התנתקות מהחיים, כמו שיש אצל הגויים, בריחה אל השמיים. אצלנו זה שמיים שמופיעים בארץ, הגר"א כותב, בהקדמה, בשיר השירים שם, על כן עלמות אהבוך, הוא אומר שהנשמת ישראל היא מן השמיים ומן הארץ. חוכמה הזאת הולכת ומופיעה בארץ, הם מצויים ממשיים, פועלים ועושים תפקידם. אצל הגויים הרוחניות היא בריחה מהארץ, היא בריחה אל השמיים. כי הנשמה שלהם היא רק מהשמיים. אבל נשמת ישראל היא, טוב, זה כבר עוד נושא. פועלים ועושים את תפקידם, מאבדים את הטבע הישראלי. אז כן. מה זה מאבדים את הטבע הישראלי? החוכמה העליונה היא בסופו של דבר שמה, אתה צריך להבין מה הטבע הישראלי, כשהרב מדבר, הוא מדבר על טבע הקדושה של האומה, כן? של הנשמה, סליחה. וזה הולך ומופיע אותו בארץ, החוכמה הזאת. אז כל הדברים האלה הם גורמים לצבע, לחשיפה של הפוטנציאל הישראלי, שזה חשיפת הטבע הקדוש. אנחנו צריכים להתרגל למושג, אנחנו רגילים לטבע, כאילו חוקי טבע, יש לנו חוקי טבע. נכון, הקוס הזאת היא לא תתחיל פתאום להתרומם באמצע החדר ולהתעופף פה, כי יש איזה חוק טבע שמדביק אותה לכדור הארץ, נכון? אז יש גם חוקי טבע רוחני. לא רק חוקי טבע גשמי. אז טבע רוחני זה חוכמת אלוהים העליונה ששרויה בישראל. אנחנו, השם ידריך אותנו מה הטבע הרוחני של העולם, של האומה, וכל הדברים האלה מאבדים את הטבע הישראלי, עוזרים לו להופיע במציאות. קשורים קשר אמיץ בכל התכנים ההיסטוריים של האומה, וכל המהלכים הפרטיים הכלליים של החיים. אז כל המצויים הממשיים האלה שהרב פה פירט, שזה ביטויים של מופעים של החוכמה העליונה ששרואה בישראל, הם בעצם אלה שאתה תפגוש אחר כך בהיסטוריה הישראלית. אתה רוצה לדבר על הגבורה של מתתיהו הכהן? זה חלק מעיבוד של הנשמה בארץ, זה חלק מההופעה שלה, הוא ינק מנשמת האומה, הוא היה אדם כלל ישראלי, נכון? אתה רוצה לדבר על, לא משנה על מי, בסדר? על איזה גדול מישראל, איך הרמב"ם מתיישב וכתב את כל היד החזקה, זה מפעל אדיר, כן? זה עיבוד של הטבע הישראלי, בסדר? של החוכמה העליונה השרויה בישראל. כל גדול מישראל הוא היה נאמן לנשמת האומה והופיע באופן היסטורי באיזה מקטע מסוים, איזשהו אידיאל מסוים או כמה אידיאלים. ברור? כל התנך מלא מזה. התנך מלמד אותנו, אתה לומד תנך, אתה בעצם לומד איך החוכמה העליונה השרויה בישראל היא מופיעה בהיסטוריה. לפחות חלק גדול מהתנך. בסדר? איך זה הופיע? איך זה הופיע בדור של עזרא ונחמיה, ואיך זה הופיע בדור של יהושע. עד כאן, בסדר? ברור נקודה הזאת? יפה מאוד, אז אני ממשיך. מרוכזי חוכמה זו בחוכמת אלוהים הגדולה, אשר לעולם הגדול. אשר לציווי צבאות כולם, ותנאי השלמתה והשפעותיה הרננות, הם הם החוקים החיים אשר לתורת ישראל שבה היא מתבלטת. אני מסביר, זה משפט מפוצץ, מאוד חשוב. החוכמה העליונה השרויה בישראל, חוכמת אלוהים, היא בעצם הפנימיות של, שהיא שרויה בישראל, כן? היא מופיעה בתורה ובכל מה שאנחנו מנסים להופיע, דרך המצוות שאנחנו מקיימים, וההלכות שאנחנו שומרים, והלימודים שאנחנו לומדים, כל זה בעצם בעומק העניין, וההשפעה על הנהגת כל היש. אנחנו לא רק פועלים על גבול ישראל, אתה ודאי לא פועל רק על עולם הבא שלך, וגם לא משפיע רק על הלאומיות הישראלית שתתברך, אלא אתה משפיע על כל ההוויה כולה. על כל הגויים, ועל כל החיות, ועל כל המלאכים, ועל כל הספירות העליונות, ועל כל דגי הים. ככה מובא בספר נפש החיים, בעריכות ובהרבה מקומות. זאת אומרת, הדברים הממשיים האלה, המצויים הממשיים האלה, שאנחנו מקיימים אותם, אנחנו חיים אותם, זה משפיע על כל המערכת. שאתה מברך בבוקר, שאתה אוכל ברכת המזון, זה לא אקט מקומי. זה פועל בשורש היש על כל ההוויה. לכן הוא כתב את ספרו רבי חיים וולוז'ין וקרא לו נפש החיים. מי זה נפש החיים? אתה. ברור הנקודה הזאת? אז כמו להגיד, ישראל הם משפיעים על כל המערכת, על כל ההיסטוריה, על התגלות השם בארץ, עד כדי כך. בסדר? אז התורה שאתה לומד, או המצוות שאנחנו מקיימים, או הסדרים שאנחנו מנסים להופיע בחיים, הם קשורים לכל המציאות כולה. בסדר, אני אקרא רגע את המשפט הזה שוב, תראו איך זה פה יושב. מרוכזי חוכמה זו, שדיברנו עליה עד עכשיו, בחוכמת אלוהים הגדולה אשר לעולם הגדול, הרי הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא אלמה, ככה כתוב, נכון? הסתכל בתורה וברא את העולם. כלומר, העולם כולו הוא בעצם ביטוי ממשי לתוכנית האלוהית, לסדר האלוהי, לחוכמה האלוהית, שזו התורה. זה האדריכלות של כל זה. זה, איך אומרים, מה? התרשים, אתה אומר, כן, אני יודע מה, הוראות ההפעלה של המציאות כולה. בסדר, המפה שאנחנו אמורים להתהלך, אבל זה משפיע גם על כל המערכת, זה לא משהו מקומי. זה נכון שישראל הם הלב של המציאות, הם אלה שכל העולם יונק מהסיפור ההיסטורי שלנו של התנך, ומתיישר כל הערכים שלהם, ואנחנו קיבלנו את רק מצוות ולא הגויים וכו'. זה מרוכז אצלנו. העולם אמור להתיישר על פי הערכים האלוהים שאנחנו מנסים להופיע. ללמוד גם מאיתנו מה זה שבע מצוות בני נוח, שזה הדת שמתאימה להם. יש רק שתי דתות אמיתיות, רבי יוסף אלבו כותב בספר העיקרים, שזה היהדות ושבע מצוות בני נוח, שגם המקור שלהן זה התורה. בסדר? תורה עם צבא שבע מצוות בני נוח, זה הדת של הגויים. לא יכולים להפסיק להמציא דתות, נכון? זה סתם מחריב את העולם, לא מתאים לנו דתות אנושיות. אז בכל אופן, אני חוזר, מרוכזי חוכמה זו בחוכמת עולים הגדולה אשר לעולם כולו, אשר לציווי צבאות כולם, ותנאי השלמתה והשפעותיה הרעננות, הם הם חוקי החיים אשר לתורת ישראל, שבה היא מתבלטת. בסדר? אז זה יפה. אז החוכמה האלוהית היא מתבלטת בתורת ישראל. בסדר? הפוך בה והפוך בה, דקולה בא, נכון כתוב, בסדר? אז זה יפה. התשובה, עכשיו עוד נושא, התשובה אל הטבע הישראלי, ההולכת ומפיימת בהתעוררות התחייה הלאומית ותקוותיה, הכי תביא את התשובה השלמה, האחוזה בחוכמת ישראל המצומצמת וקשורה גם יחד בחוכמת אלוהים חיים עליונה, העליונה, שורש העליון אשר לתורה בכל מילואיה, שבכתב שבעל פה של החוק הכתוב והמסור, שכל תכונה יקרה, שכל מידה הגונה וכל רעיון נאה, כל יצירה טובה וחיה, יוצאת ממקור ישראל ונובעת מצלם אלוהים אשר ניתן באדם, נשמת חיים אשר נפח באפיו, מרוחו העליון ומן דנפח מתוכה נפח. טוב, אני כבר עד הסוף, ואני אסביר הכל, בסדר. על כן, מי הוא אשר יוכל לתאר כמה גדול הוא אוצר החיים, תיקון העולם, הצלת הנשמות, כל האושר הגדול לכל הדר התשובה, גנוז בתחילת האומה, הולכת ומתגלמת בארץ ישראל. אני מסביר, אוקיי. התשובה אל הטבע הישראלי. מה זה תשובה אל הטבע הישראלי? הכוונה לחיות על פי טבענו האלוהי. אמרתי לכם שיש טבע רוחני. טבע הקדושה של נשמת האומה, שהוא מבוטא בחוכמה העליונה השרויה בישראל, כן, כל ההדרכות של התורה וכו'. אז התשובה אל הטבע הישראלי, לחיות בנאמנות, תשובה זה לחיות בנאמנות אל האלוהי, נכון? אל המכתב אלוהים החקוק בנשמתנו. אז ברמה הלאומית זה תשובה אל הטבע הישראלי, גם ברמה הפרטנית, אגב, של היחידים. תשובה אל הטבע הישראלי, ההולכת ומפיימת בהתעוררות התחייה הלאומית ותקוותיה. פה הנושא שלנו זה יותר התשובה הכללית. התנועה הציונית היא תנועת תשובה הכי גדולה בהיסטוריה. התנועה הציונית. שמעתם על זה פעם? כן, שמעת על זה פעם? אוקיי, למה זה תנועת תשובה, התנועה הציונית? כי היא משיבה אותנו לחיות בנאמנות לנשמתנו, נכון? הרי עם הוא זקוק לארץ, ועם ישראל זקוק לארץ ישראל, בשביל להוציא מן הכוח אל הפועל, את כל הסגולות שלו, ולקיים את כל המצוות שלו, ולחיות בצורה אלוהית, נכון? אז יפה. אז התשובה אל הטבע הישראלי, הולכת ומפיימת בהתעוררות התחייה הלאומית ותקוותיה. תראו, הרב קוק הוא כותב את זה, יש לו הרבה התנגדות פה מסביב, כי יש כל מיני אנשים שהם שומרים תורה ומצוות, ולא רואים בהתעוררות הלאומית שום קדושה, נכון? הם רואים שם שיש כל מיני חלוצים שבכלל לא מתכוונים לחיות פה על פי התורה, נכון? וזה לא מוצא חן בעיניהם, והם אומרים בנינת הכופרים איננו מאמינים, נכון? לא משתפים את זה פעולה, יש שם מגמות של כפירה, אנחנו נשאר בשטייטל שלנו. עד כאן, נכון? אני צודק? בא הרב קוק במבט טיפה יותר עליון, ואומר, התנועה הזאת זה תנועת תשובה הכי גדולה. היא זו שמשיבה אותנו אל הטבע הישראלי, נכון? אל תיקון עולם חוץ שדאי. התנועה הלאומית הזאת היא בעצם, היא באה להופיע את חוכמה העליונה השרויה בישראל. היא שלבים בדרך של יצירת הגוף הלאומי, הגבייה שמקבלת את ה, את ה, את האור של החוכמה העליונה, כן? מה? כן, היא בונה חד משמעית את הבסיס. יש לך, כשתינוק נולד, אז קודם כל הגוף מתפתח. בלי הגוף הזה, אז הוא לא יהיה אף פעם ראש ישיבה, נכון? התינוק הזה, נכון? זה ברור שהבסיס הוא מאוד משמעותי, והוא מה שמאפשר לכל הרוחניות להופיע אחר כך. וככה גם כן באומה. יש לך מדינה שקמה, אז אנשים אומרים, מה, כמה סיבוכים יש פה, כמה בעיות, כמה קשיים, נכון? כמה זה? בסדר, גם ילד הוא עובר גיל ההתבגרות, עובר קשיים, עובר התבררות, בסוף הוא יהיה משהו אדיר הילד הזה, נכון? אז תהליך, יש פה תהליך של ירח שהולך ומתמלא, יש פה תהליך אלוהי, אז צריך פה גובה ממעוף הציפור, כן? לראות את הדברים האלה. התשובה על הטבע הישראלי, ההולכת ומפיימת בהתעוררות התחייה הלאומית ותקוותיה, אך היא תביא את התשובה השלמה, אחוזה בחוכמת, עכשיו הוא כזה מפרט, מה זה התשובה השלמה? אחוזה בחוכמת ישראל המצומצמת, וקשורה גם יחד בחוכמת אלוהים חיים העליונה. יש חוכמת ישראל המצומצמת, שהיא קשורה לכל מיני דברים נגלים שאנחנו מבינים, מעשים, אתה צריך להפריש תרומות ומעשרות, אתה צריך ליטול לולב, אתה צריך לבנות סוכה, אתה קשורה גם יחד בחוכמת אלוהים, חיים העליונה, יש רזים מאחורי כל המעשים האלה, יש אידיאלים אלוהים, יש דברים פנימיים, שורש העליון אשר לתורה בכל מילואיה, זה החוכמת אלוהים העליונה, מה הסדר האלוהי, איך זה פועל על כל המערכת, על כל היש, זה שנטלת לולה, וזה איך אתה מופיע את אור השם בארץ, בכל המה, בכל, וכו'. טוב, אז שורש העליון אשר לתורה בכל מילואיה, שבכתב שבעל פה, חוכמת אלוהים העליונה היא שורש לתורה שבכתב ושבעל פה, כי החוכמת אלוהים היא תתבטא, אותה חוכמה, בתורה ש בכתב ובתורה שבעל פה, והרי לא שני דברים שונים, נכון? זו אותה חוכמת אלוהים מופיעה בשניהם. יש שורש העליון אשר לתורה בכל מילואיה שבכתב ושבעל פה, של החוק הכתוב והמסור. החוק הכתוב זה התורה שבכתב, המסור זה מלשון מסורת, כן, תורה שבעל פה, ושל כל תכונה יקרה, זה השורש העליון, וכל מידה הגונה וכל רעיון נאה. הכל משהו יותר מזה אפילו, כן? כל תכונה יקרה, כל מידה הגונה, כן? מה שכתוב, דרך ארץ קדמה לתורה, וכל קבל האמת ממי שאמרה, כל רעיון נאה, הכל יונק מהחוכמה האלוהית העליונה. בתורה זה פשוט הכל מרוכז, אבל בסדר? הכל יונק מאותו מקום, מאותו סדר אלוהי, וכל יצירה טובה וחיה, היוצאת ממקור ישראל, ונובעת מצלם אלוהים אשר ניתן באדם. אז, מה זה נובעת מצלם אלוהים אשר ניתן באדם? מעבר לגבול ישראל גם כן. משמעת חיים אשר נפח באפיו, מרוחו העליון, ומן דנפח מתוכן נפח. אז שוב, הכל מרוכז, כל החוכמה האלוהית של כל האנושות היא מרוכזת בישראל, מרוכזת בתורה, כל האידיאל שהם יכולים אי פעם לגלות או להופיע, אז יש לנו גם האידיאל הזה, נאמר שזה אידיאל טוב. רק אצלנו זה יותר שלם, כי זה ביחד עם עוד אידיאלים אחרים, ומנוקה מהקליפות שהם לפעמים נדבקים שם בכל השיטות שלהם וכו'. מכל מקום, האדם נברא בצלם אלוהים, והקדוש ברוך הוא נפח נשמה בתוכו, מן דנפח מתוכה נפח, זה הרבה חושבים שזה מהזוהר המשפט הזה, אבל זה לא נכון, זה לא, אין לו מקור בזוהר, לפחות לא בזוהר המצוי לפנינו. זה בתניה מופיע, זה מופיע לפני זה ברבנו בחיי, ברמב"ן, המשפט דומה לזה או וכולי, אבל בסדר, יפה. בכל אופן, אז כן, אז חוכמה העליונה ששרויה בישראל, חוכמת אלוהים, היא בבחינת מן דנפח מתוכן נפח, היא מתבטאת אחר כך בכל ההנהגה, בכל יצירה טובה, בכל מידה הגונה, בכל המציאות כולה, בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה. אז אוקיי, על כן מי הוא אשר יוכל לתאר כמה גדול הוא אוצר החיים, תיקון העולם, הצלת הנשמות, וכל העושר הגדול וכל הדר התשובה, גנוז בתחיית האומה, הולכת ומתגלמת בארץ ישראל. הרב אומר, בסופו של דבר רעיון מאוד יחסית, אמור להיות פשוט, אבל אנחנו רואים שעד עצם היום הזה, שלא מעט אנשים שבכלל לא מבינים אותו, נכון? אבל לכם יכול להיות שהוא מאוד פשוט, זה שבעצם כל החוכמה האלוהית, הסדר האלוהי כדי שהוא יופיע בארץ, כל תהליך הגאולה, כל תיקון העולם, כל אוצר החיים, כל הצלת הנשמות, הכל הוא תלוי בעצם בתחיית האומה שהולכת ומתגמלמת פה בארץ ישראל. כל התשובה של עם ישראל, של האנושות, הכל תלוי בזה. ממש כל תיקון לנוחות שדאי. מה? הצלת, הצלת הנשמות. אתה ראית פעם אנשים שקועים בתרבות המערב? ראית באיזה... לא ראית אף פעם? שמע, הם במצב קשה, אתה לא מבין. מה? כן, שקועים בכל מיני שטויות, שפשוט רק להציל אותם, אז הנשמות עבודות. מה? גם הגויים עבודים. באמת עבודים. אתה רוצה לעזור להם? תראה במה הם עסוקים, באמת. דברים מאוד קשים. כמה עולם יש לו בלבול, אז הם צריכים מגדלור, המדינות, האומות, החוכמות, כולם צריכים מגדלור, אז המגדלור הזה זה האומה הישראלית בארץ ישראל, שהיא, האור שהיא מהירה, זה חוכמת אלוהים העליונה, זה מתווה דרך לכל הספינות, זה מתקן את העולם גם ברמה הסגולית, מה שאמרתי, ההשפעה על כל המערכת, זה תקוות כל האנושות, בסדר? אז הכל תלוי בשיבת ישראל לארץ ישראל. אז זה מה שמאפשר לחוכמת אלוהים הזאת להופיע. אני זוכר שאחרי ההתנתקות שמעתי את הרב טאו, אז הוא אמר, אחרי גירוש מגוש קטיף, הוא אמר, עכשיו המון המון מסכתות נשכחות מאיתנו. כי חלקים ארץ ישראל נתנו אותם לגויים, ובעצם היכולת של נשמת האומה להופיע בארץ זה על ידי ארץ ישראל. השלמה, ופה אנחנו ויתרנו על איבר כזה חשוב ומשמעותי, זה ודאי צמצם בבת אחת את, את כל היכולת של חוכמת אלוהים להופיע בארץ, במידה מסוימת. אותו דבר הפוך, בוא ניקח כיוון טוב. כשישראל נכנסו לירושלים, עם ישראל, נכון, כבש את ירושלים, וחמת ששת הימים, חזר להר הבית וזה, אז פתאום גם נפתח כתוב, אין הקדוש ברוך הוא בא בירושלים של מעלה עד שיכנסו ישראל בירושלים של מטה. זאת אומרת, כל מיני מדרגות רוחניות שיכולות להופיע במציאות, זה קודם כל מתחיל בזה שיש להם גבייה שהם תקבל אותם. יש להם גוף שיכול לאפשר להם להופיע וזהו. זה אוקיי. שאלות, טענות, מענות, קושיות. אין. העסק ברור. זה פסקה מאוד חשובה ופנימית. אם נפנים אותה, אנחנו במצב טוב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות.